בחורות דף למד ג' מתחילים בעזרת השם, דף למד ב' עמוד ב' במשנה למטה. כהן זכה שעה טובה מוצלחת לשדך את הבת שלו עם חתן, כלי למעלות, מתארגנים לחתונה. אחד מההוצאות הגדולות זה כמובן המנות היוקרתיות, אנשים באים ממקומות רחוקים, רוצים ככה לכבד אותם עם בשר משובח, וזה עולה הרבה כסף. ואז הוא חושב לעצמו, הרי כל תקופה דופקים אצלי בדלת אנשים ומביאים לי בחור, לפעמים גם כן בחור באלמום, שאני יכול לשחוט אותו בכל מקום, לא דווקא בעזרה, וגם בזמן הזה, שאין בית מקדש. למה שאני לא אקח מהבשר הזה? השאלה אבל היא מותר למוזמנים שהם לא כהנים לאכול מהבשר הזה. אומרת המשנה, בית שמאי אומרים, לא ימנה ישראל עם הכהן לבחור, באמת אסור לאדם שאיננו כהן, להיות מנוי, דענו, להיות חלק מסעודה שאוכלים שם בשר של בכור, אפילו אם הוא בעל מום. ובית הלל מתירים, ואפילו עובד כוכבים. מותר לאכול אפילו חתיכת בשר של בכור בעל מום, גם לעובד כוכבים, עד כדי כך. מביאה הגמרא, מתניתין מני. משנה שלנו אומרת שדעת בית הלל מותר גם לעובד כוכבים לאכול מבשר של בכור בעל מום. רבי עקיבא היא, דעתו של רבי עקיבא, שכך סוברים בית הלל, שמותר לאכול מהבשר של בכור בעל מום, אפילו לעובד כוכבים. דתניא, גמרא מביאה ברייתא, בכור אין נמנין עליו, אלא חבורה שכולה כהנים, דברי בית שמאי. עומד שומר בפתח של האולם, אתה כהן, אתה יכול להיכנס. אתה ישראל, אתה יכול להיכנס, אבל אל תאכל מהבשר שם, בשר של בכור בעל מום. כך דעת בית שמאי. רק לכהנים מותר לאכול מהבשר של הבכור בעל מום. לעומת זאת, ובית הלל אומרים, אפילו זרים. זרים, הכוונה, אפילו ישראל. גם להם מותר לאכול מבשר של בכור. לא הזכיר אבל עובד כוכבים כמו במשנה. מי זה שמזכיר שגם עובד כוכבים יכול לאכול בשר בעל מום? בשר בכור בעל מום? רבי עקיבא, לפי דעת בית הלל כמובן, מתיר אפילו עובד כוכבים שיוכל מהבשר של בכור בעל מום. מה הייתה עמד בית שמאי? מה הסיבה שבית שמאי סוברים שרק כהן הוא היחיד שיכול להשתתף בסעודה שאוכלים שם בשר של בכור בעל מום? זה פסוק, דכתיב, ובשרם יהיה לך. הבשר של הבכורות יהיה לך, הכוונה לכהנים. ואז ההמשך של הפסוק שם כתוב, כחזה התנופה וכשוק הימין. מה המשמעות של חזה ושוק? זה החלקים של הבשר של הקורבן שנותנים לכהנים, בדרך כלל בקורבן שלמים, או גם יכול להיות בקורבן תודה. הם שתי המתנות כהונה שניתנים מקורבן שלמים לכהנים. חזה ושוק, מותר לאכול אדם שאיננו כהן? אסור. מה הטעם? כמו בחזה ושוק, כהנים אין, ישראל לא. מותר רק לכהנים לאכול מהבשר הזה, ולאדם שישראל אסור לו. והרי התורה הקישה בין הבשר של בכור בעל מום לבין חזה ושוק של שלמים. אז אם כן, אף הכה, גם לגבי בכור, כהנים הין, ישראל לא. רק לכהנים מותר לאכול מבשר של בכור בעל מום, ולא לישראל. זה דעת בית שמאי. ובית הלל, הם סוברים שנכון, הבכור הוא קש לחזה ושוק, אבל הני מילה איתם. הפסוק שם אומר, את דמם תזרוק. תעשה זריקת אדם לאותו בכור. מה זאת אומרת תעשה זריקת אדם? אם הוא בעל מום, אתה לא יכול להקריב אותו קורבן בתור בכור, אתה שוחט אותו אפילו מחוץ לעזרה. אז אתה כמובן לא זורק את הדם על גבי המזבח. אם כתוב שהפסוק אומר שאת הדם של אותם בכורות זורקים על המזבח, לא פה בכור אותם. בכור אותם באמת אתה לא יכול לתת לאדם שאיננו כהן. אבל בכור בעל מום, ודאי שאתה יכול. אתה הרי גם הכהן עצמו הוא תמה. אסור לו לאכול בשר של קורבן, אבל את הבכור הבעל מום הזה כתיב, התמה והטהור יחדיו יאכלנו. מותר גם לכהן תמה לאכול בשר של בכור אם הוא בעל מום, אם הוא בעל מום. אז אם כן, ומה כהן תמה שאינו אוכל בקודשים קלים? תראה עד איפה התורה הפליגה להרשות שמותר לאכול בשר של קורבן בכור, לא קורבן. התורה הפליגה שאפשר לאכול בשר של בכור בעל מום, שלא מקריבים אותו קורבן. עד איפה, למי התירה לאכול את הבשר הזה? לתמה. תמה, נכון שהוא כהן עם כל הכבוד, אבל הוא הרבה יותר לא קשור לעניינים של קורבנות מאשר ישראל. מה הראיה? ומה אפילו כהן, אבל הוא תמה, שאינו אוכל בקודשים קלים. הוא לא יכול לאכול בשר של קודשים קלים כמו קורבן שלמים, שזה מותר לכל ישראל לאכול, אם מותר. בשר של שלמים מותר לכל אחד לאכול, אבל אם אדם הוא טמא, גם אם הוא כהן, זה לא מאפשר לו לאכול מהבשר הזה. אז אם כן, בכל זאת אתה רואה שאותו טמא אוכל בבחור אם הוא בעל מום, כי התורה אומרת, הטמא והטהור יאכלנו. אז זר שאוכל בקודשים קלים, מותר לאדם שהוא לא כהן לאכול בשר של שלמים. גם טעם, גם אם הוא קורבן, שלמים זה דבר שנאכל גם לישראל. אז אם כן, אינו דין שיוכל בבחור עם הבחור הזה בעל מום, אתה רואה שבחור יתירו אפילו לטמא, אז כל שכן שיתירו את זה גם לזר. אומרת הגמרא נפלא, אבל יקל למפרח, אפשר לפרוח את זה. מה לטמא, הוא לא כזה רחוק מענייני הקודשים. מה הראיה? שכנותר האיסור שלו מכללו, האיסור הותר מהכלל של האיסור בעבודת ציבור. יש מקרה שמותר לכהן טמא להיכנס לבית המקדש, לקחת סכין טמא ולשחוט קורבנות ציבור. מתי זה מדובר? במקרה שנמצא פה מצב כזה שהכהנים טמאים, אז תורה, אז כתוב שהטומאה דחויה בציבור, אם אין לנו שום אפשרות, זה כולם מודים כמובן, שאם אין שום אפשרות שכהן טהור יקריב קורבן ציבור, מותר גם לכהן שאיננו טהור להקריב קורבן ציבור. אז אם כן רואים מכאן שכהן טמא, יש לו שייכות לקודשים יותר מאשר זר אפילו אם הוא טהור. כי אם זר טהור יאמר, רגע, בשביל מה צריכים שכהנים טמאים יבואו לתוך בית המקדש של להקריב קורבנות ציבור? אני בתור אדם טהור, אמנם אני לא כהן, אבל אני טהור לפחות, תן לי להקריב את הקורבנות במקום הכהן הטמא, יגידו לו לא. נכון שהכהן הזה הוא טמא, בכל זאת הוא יכול להקריב קורבנות, כי טומאה אפשר בציבור, כשהציבור טמא, יכול גם כהן טמא להקריב קורבנות ציבור. אז אם כן רואים מכאן שכהן טמא יותר מחובר לענייני קודשים מאשר זר גם כשהוא טהור, אז ייתכן שהוא יכול בגלל זה לאכול גם כן בחור בעל מום, אבל זה עדיין לא אומר שגם לזר יהיה מותר לאכול בחור בעל מום. ובית הלל, עתו בעבודה כמה? בית הלל יטענו, כשכתוב כאן הטמא והטהור, לא מדובר פה יחדיו יעבדו בבית המקדש, אלא יאכלו יחדיו, יחדיו יאכלנו. בעניין אכילה, באכילה כאמרינן, באכילה של בכור, אכילת זר עדיף. אז אם כן, אתה רואה שבענייני אכילה, זר קודם לכהן טמא. אפילו שהזר הוא ישראלי מוטהור, הוא יכול יותר לאכול קודשים מאשר כהן טמא. כמו שרואים לגבי קורבנות שלמים לדוגמה, שמותר לישראל לאכול אם הוא טהור, וכהן שהוא טמא אסור לו לאכול. אז אותו דבר גם לגבי בכור בעל מום. נכון, של... אז אם כן, בכור בעל מום, שאפילו לכהן טמא מותר לאכול בכור בעל מום, כל שכן של זר. לישראל שהוא טהור, ודאי שיהיה מותר לאכול בחור בעל מום. ורבי עקיבא מתיר אפילו עובדי כוכבים. גם עובד כוכבים מותר לו לאכול בשר של בחור בעל מום. מה הייתה עמד רבי עקיבא? מאיפה לוקח הדבר כל כך מקל שאפשר גם לעובד כוכבים לאכול מהבשר הזה? כי לגבי בחור בעל מום, התורה מתבטאת בלשון הזה. כצבי וכאייל, אפשר לאכול את הבשר הזה כמו שאפשר לאכול בשר של צבי ואייל, שזה חיות טהורות. מה צבי ואייל מותר לעובדי כוכבים? צבי ואייל לעולם לא יכול להיות קורבן. אז מה הבעיה לתת בשר של חיה טהורה לאכילה לעובד כוכבים? זה בוודאי מותר. אז אותו דבר, אף הגרסה כאן בחור, הכוונה בחור בעל מום, מותר לעובדי כוכבים, מותר להם לאכול מהבשר של בחור בעל מום. ואידך, לפי דעת החולק על רבי עקיבא, שסובר שלפי בית הלל אסור לעובד כוכבים לאכול בשר של בחור בעל מום, מה הוא יענה על זה? הוא יענה דבר כזה. תראה, אתה רוצה להגיד שכתוב כאן כצבי וכאייל? זה כתוב למעשה שלושה פעמים רש"י אומר בפרשת ראה, ראה אנוכי. שלושה פעמים כתוב שם שזה נאכל כצבי וכאייל, אבל כל אחד מהפעמים שכתוב כצבי וכאייל, כל אחד מהם יש לימוד שלומדים. זה לא סתם מילים מיותרות שאתה יכול לרבות גם עובד כוכבים שיכול לאכול בחור בעל מום. מביא כל אחד מהם מה לומדים ממנו. תלתה צבי ואייל כתיבי, כתוב שלושה פעמים כצבי וכאייל. וכל אחד מהם לומדים משהו אחר. אחד לכדי רבי יצחק ורבי הושעיה. אחד מהם לומדים מה שלמדו רבי יצחק ורבי הושעיה. רש"י כותב, לא נתפרש לנו איכן דבריו של רבי יצחק ורבי הושעיה. מובא כאן שתוספות מביא בשם רבינותם שכן התפרש איכן זה כתוב, והפליג ביותר השיטה מקובצת שעוד מצא גרסה שגורסת בתוך הגמרא בעצמה שלנו מהם דבריו של רבי יצחק ורבי הושעיה, ונקרא את הגרסה שלו כי זה למעשה כולל גם את דברי התוספות. אז הגרסה שלו היא כזאת, דאמר רבי יצחק, זה רבי יצחק הראשון מתוך שניהם, רבי יצחק אומר, החורש בשור פסולי המוקדשים. אדם רוצה לחרוש את השדה, מחפש איזה שור, הוא לא מוצא שור רגיל, אזרחי אולי אפשר לקרוא לזה ככה, שור של חולין. ואז הוא רואה שיש לו למעשה איזה שור שפעם היה אמור להיות קורבן, אבל נהיה בו מום, אז הוא פדה אותו, ועכשיו השור הזה הוא שור פסולי המוקדשים. הוא חושב לעצמו, מה הבעיה? הרי פדיתי את הקדושה של הקורבן ממנו, למה שאני לא יכול לחרוש בו? זה אסור. למה? ולא רק שזה אסור, אלא הוא לוקה. אם יתפסו אותו, שהוא באמת חרש, כן, בשור פסולי המוקדשים את השדה שלו, קבל מלכות. איזה מצוות לא תעשה עבר הבן אדם שחרש בשור פסולי המוקדשים את השדה שלו? מה איתה? מה? התורה אומרת על פסולי המוקדשים כצבי וכאייל. התורה נותנת שני שמות, שתי שמות של חיות, כצבי וכאייל. גוף אחד הוא והסהו הכתוב שני מינים. למעשה פסולי המוקדשים הוא נאמר רק שור, והתורה קוראת לו כצבי ואייל, הוא כמו שני סוגים. אז אם זה למעשה שני סוגים, אז אפשר לקרוא לזה אולי בדרך צחות, פיצול אישיות מסוימת. כן, יש לו שני סוגים, הוא כולל בתוכו שני סוגים. אסור לזה לעשות חרישה בשני סוגי בהמות יחד. אז הוא, מכיוון שבתוכו מתגלמים שני סוגים, אי אפשר לחרוש איתו בשדה, כי זה כמו שחורשים בשני סוגים. זה השיטה היפה ביותר של רבי יצחק. ומאיפה הוא לומד את זה? מזה שכתוב כצבי וכאייל. רבי הושעיה מביא דוגמה נוספת. ורבי הושעיה הוא מביא כאן, ואמר רבי הושעיה, מרביע שור פסולי המוקדשים לוקה. אם אדם מזווג שור פסולי המוקדשים, הוא מקבל על זה מלכות. למה? אותו רעיון. כצבי וכאייל. משווים אותו לשני מינים. כשני מינים, ולמעשה גוף אחד והסוהר כתוב, שני מינים. אז אם כן, זה מה שלומדים מכצבי וכאייל, ששור פסולי המוקדשים זה למעשה שני חיות נפרדות, ואסור לעשות איתו דברים, כי למעשה זה נחשב כלאיים. זה מה שכתוב פעם אחת, כצבי וכאייל. ואחד, לכדי רבי אלעזר הכפר. מה אומר רבי אלעזר הכפר? מביא רש"י בשחיטת חולין בפרק שני. ואז מה כתוב שחיטת חולין פרק שני? יש כאלה שגורסים את זה מלכתחילה כאן. מה אומר רבי אלעזר הכפר? דאמר רבי אלעזר הכפר, שוב זו השיטה מקובצת, הוא גורס את זה בתוך המילים של הגמרא. אז נקרא את זה ככה בגרסה שהייתה פעם כתובה בגמרא שלנו והושמטה משום סיבה שהיא. דאמר רבי אלעזר הכפר, הרי זה שהתורה משווה פסולי המוקדשים, אתה יודע, פסולי המוקדשים זה כצבי וכאייל. אני מחפש ללמוד מה צבי וכאייל יכולים ללמד את פסולי המוקדשים. שום דבר. אז הוא בעצם בא ללמד את פסולי המוקדשים, הרי זה בא ללמד ונמצא שהוא בעצמו למד. שהצבי והאייל, מרגע שישבו אותו לפסולי המוקדשים, היה משהו שלא ידעו בו, ועכשיו בזכות פסולי המוקדשים, הצבי והאייל בעצמו לומדים אצלו. מה? מה בהימה בשחיטה? יש לנו פסוקים שמלמדים אותנו לעניין של שחיטה של בהימה, וחיה, אין לנו הרי פסוקים שלמדים על שחיטה של חיה, אדם רוצה לשחוט צבי, אז בעיקרון זה אמור להיות מותר, רק אנחנו אין לנו מסורת כל כך, יש כל מיני סיבות למה היום לא שוחטים צבי, אבל מעיקר הדין, כשמוצאים חיה טהורה, מותר לשחוט אותה. מי אמר שצריך בכלל שחיטה? לא כתוב בתורה שצריך לשחוט חיה, כתוב שצריך לשחוט בהימה. לומדים את זה מזה שמשווים חיה של צבי, אייל, משווים אותה לפסולי המוקדשים שהיא בהימה. מה בהימה בשחיטה? אף צבי ואייל בשחיטה. אז אם כן, אנחנו למעשה לומדים דבר נוסף מזה שכתוב כצבי וכאייל, שחיטה בחיה. והפסוק השלישי שכתוב, צבי ואייל ואידך, מה צבי ואייל פטורין מן הבכורה? הרי קדושת בכור יש רק לבהמות, לא לחיות, כי הפסוק שם אומר, בבקרך ובצונך, בקר וצון, זה רק בהמות, זה לא חיות. אז אם כן, אף פסולי המוקדשים פטורין מן הבכורה. ברגע שיש כאן קורבן שנהיה בו מום ופדו אותו, אם זה נקבה ונולד לה ולד פטר רחם, לא יהיה בו קדושת בכור, וזה לומדים מהפעם השלישית שכתוב כצבי וכאייל. תנו רבנן, הגמרא מביאה ברייתא. בכור בעל מום הכוונה. אין מאכילין אותו. אין מאכילין אותו לאנשים טמאים. גמרא מביאה, הברייתא מביאה כאן דוגמה לנידות דברי בית שמאי, אבל כמובן זה כולל כל סוגי הטמאים שנטמאו על ידי טומאה שיצאה מגופם. ובית הלל אומרים, מאכילין את הבכור בעל מום, מאכילין אותו לנידות. מה איתם עד בית שמאי שאוסרים? תכתיב, ובשרם יהיה לך של בכור, כחזה התנופה. וכשוק הימים, הימין. זה מדובר על, על החלקים של קורבן שלמים שמתנות כהונה. אז התורה משווה כאן בין בכור לבין חזה ושוק. מה הטעם? כמו שבחזה ושוק, צריך לאכול את זה כמובן בטהרה, זה קורבן, זה קורבן שהוא שלם, רק קיבלו מהקורבן הזה חלק הכהנים. אז כמובן שאסור לטמא לאכול מזה. מה הטעם נידות לו? אף הכה, בכור, נכון שהוא בעל מום והוא לא קורבן, שוחטים אותו בחוץ לבית המקדש, בכל זאת נידות לו. זה הלימוד של בית שמי. ובית הלל, אני מילי, מתי אני אומר, מתי אני אומר שבכור הקישו אותו לחזה ושוק של שלמים? רק בבכור תם, אבל בכור בעל מום, התמה והטהור, הגרסה פה יחדיו יוכלנו. שהפסוק אומר שמותר גם לתמה לאכול בשר של בכור בעל מום. אז כמובן שמאכילים את זה גם לנידות. ובית שמי, הרי הפסוק אומר מפורש שמותר לתמה לאכול בשר של, 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 של בכור בעל מום. אז מה פירוש הם אוסרים למי שהטומאה יצא מגופו? הם יענו, הנמילי, מתי התורה אומרת שהטמא יכול לאכול מבשר של בכור בעל מום? היכא דאין טומאה יוצא עליו מגופו. דווקא עם הטומאה שהוא נטמא זה כי הוא נגע בדבר טמא, הוא הרים דבר טמא, הוא נכנס לאוהל טמא שטמאה אותו. אבל אם אדם יצא טומאה מגופו, אסור לו לאכול אפילו מבכור בעל מום. אבל איך הטומאה יוצא מגופו? לא. יוצא עליו מגופה? לא. איפה אנחנו רואים את ההבדל? מה זה משנה? תמה, תמה, לא תמה, לא תמה. איפה רואים הבדל? אדם שהוא תמה. אבל יש שתי קטגוריות בטומאה. יש טומאה חמורה שהטומאה יצא מגופו, ויש טומאה קלה יותר שטומאה לא יצא מגופו. איפה מצאנו את ההבדל הזה? אומרת הגמרא, יש כזה מקום. דאשכחן דפליג רחמנה בין טומאה יוצא עליו מגופו לבין טומאה שאין יוצא עליו מגופו. מצאנו שהתורה בעצמה מבדילה בין טמא שהטומאה יצא מגופו לבין טמא שנגע בטומאה. כמו דוגמאות, טומאה יצא מגופו זה כמובן נידה, זב, זבה, כל מיני סוגים, בעל קרי וכדומה, זה טומאה יצא מגופו. לעומת זאת יש טומאה שזה לא טומאה יצא מגופו, טומאת מת, שרץ וכדומה. איפה רואים הבדל כזה? דתנן, הפסח שבא בטומאה. ערב פסח מכריזים רמקולים על הלווייתו של מנהיג הדור, כן, זה היה, בעתיד בעזרת השם נזכה שכולם יאריכו ימים, נזכה, יזכו להוביל אותנו משיח צדקנו, אבל בכל אופן, ערב פסח, לוויה, וכולם צריכים לדאוג לכבודו, ויוצא מצב כזה שעם ישראל רובו ככולו נטמאו טומאת מת, וערב פסח עכשיו, מה עושים? איך הקריבו קורבן פסח? התשובה, ההלכה היא שרק אדם יחיד נדחה לפסח שני, אבל כשרוב הציבור נטמאו, טומאת מת, הפסח בא בטומאה. מקריבים קורבן פסח אחרי הלוויה, למרות שהם עדיין לא טהורים, הכהנים הולכים, מקריבים קורבן פסח. מקריבים קורבן פסח בטומאה. אבל הפסח שבא בטומאה, לא יאכלו ממנו זבים ומצורעים וזבות ונידות ויולדות. מה המחנה המשותף של כל הטומאות האלה? לא נכנס כרגע לפרטים שלהם, כי כל אחד זה תורה שלמה, אבל מה המחנה המשותף שביניהם? שהטומאה יוצאת מגופם. אסור אבל להם להשתתף עם כל השמחה הזאת, הם אומרים, תשמע, אנחנו כבר חשבנו שהשנה לא נוכל לאכול קורבן פסח כי הם נטמאו, אבל עכשיו שרואים שכל עם ישראל כמעט נטמאו, הם חושבים שהם יכולים גם לאכול כמו שעם ישראל אוכלים מהקורבן הזה למרות שהם טמאים כי הם נטמאו טומאת מת. אבל בכל זאת אומרת המשנה יש הבדל, אלה שנטמאו בטומאת מת יכולים לאכול מהקורבן פסח כשהוא בא בטומאה, אבל טומאות אחרות שהטומאה יצאה מגופם לא יכולים לאכול מהקורבן פסח הזה. אז אם כן רואים מכאן שיש כזה הבדל, אז לכן אומרים בית שמאי, מתי מותר לאכול את הטמא והטהור יאכלנו, יחדיו יאכלנו, בכור בעל מום? דווקא כזה מטמא שהטומאה לא יצא מגופו, אבל טמא שהטומאה יצא מגופו, אסור לו לאכול מבשר בכור בעל מום. ובית הלל, הם יאמרו לא, הטעם הוא דגלי רחמנה. לגבי פסח, התורה בעצמה מתבטא בצורה מפורשת ואומרת שדווקא אדם שהוא טמא מת, יכול לאכול מבשר קורבן פסח, אבל בשאר המקומות אין הבדל אם אדם נטמא בטומאה שלא יצא מגופו או טומאה שכן יצא מגופו. כי שם דווקא כתוב טמא נפש. אדם שנטמא טומאת מת, הוא נגע במת, הוא היה באוהל המת וכדומה. אבל הכה, פה לגבי בכור בעל מום שכתוב שהטמא יכול לאכול, לאכול ממנו, טמא סתם אקטיב, לא כתוב טמא נפש, כתוב סתם טמא. לא שנה, אין הבדל אם זה טומאה יצא מגופו או שהוא נטמא בגלל טומאה אחרת, בכל מקרה מותר לו לאכול בשר של בכור בעל מום. אומרת הגמרא ברייתא תנו רבנן, אין מרגילין ביום טוב. מה זה מרגילים? כשאדם שוחט בהמה, הוא כמובן רוצה להרוויח את האור של הבהמה, כי האור של הבהמה הוא שווה כסף, זה דבר שלא כדאי סתם להפסיד אותו. אפשר לעשות מזה כל מיני כלים, כל מיני דברים טובים. אז צריך להפשיט את האור. עכשיו, התורה איך מפשיטים את האור היא מאוד משמעותית, לגבי מה אתה רוצה אחר כך, לאן אתה רוצה לשווק את האור הזה. אם אחד רוצה לדוגמה לעשות שטיח מהאור אחר כך, אז אין בעיה שהוא יעשה חטח, אחרי שחיטה כמובן, מהראש עד הזנב בכל אורך הבטן, ואז יפשיט את האור בקלות מהבהמה. אבל אם הוא מעוניין לעשות מאותו אור כלי של קיבול של משקה, נוד של קיבול של משקה, אז הוא חייב לעשות חטח סביב הצוואר, אז הוא צריך לעשות חטח סביב הצוואר, אבל הוא כמובן עושה גם חטח מהכיוון של הרגל, הוא מפשיט את האור מהרגל עד לראש, עד לצוואר. זאת אומרת, החטח שהוא כמובן עושה בצוואר זה שחיטה, העיקר החטח פה זה בכיוון הזנב, הוא עושה חטח בכיוון של הזנב, זה העניין, הוא עושה חטח עגול, ואז הוא מפשיט את האור מכיוון הזנב לכיוון הראש. מה שיוצא ההבדל כאן הוא שיש לו פה בעצם חתיכת אור שהיא סגורה מכל הכיוונים. היא סגורה מכל הכיוונים, אבל מה, העבודה של ההפשט היא מאוד קשה, כי כשמגיעים שם לכל מיני בליטות בגוף של הבהמה, אז צריך לעבוד מאוד קשה להפשיט משם את האור, מכיוון שיש חלקים מסוימים בבהמה שמקום שם יותר צר, אז כשצריכים להעביר את האור שהקיף את המקום הצר, בחזה למשל, ששם זה יותר עווה, צריך מאוד הרבה להפעיל כוח בשביל להוריד את זה משם. עכשיו, פה כשמאדם שחט בהמה ביום טוב, אז מותר לו כמובן, כי בשר טרי לא דומה לבשר ששחטו אותו קודם יום טוב, אז בפרט פעם כשלא היו להם מקפיאים בזמן חזל, היו שוחטים בהמה, היה הבדל גדול אם זה נשחט היום או שנשחט אתמול, אז התירו לשחוט כל דבר שהוא לצורך אוכל נפש של אדם, התירו ביום טוב. זה הרי ההבדל בין מלאכות של שבת למלאכות של יום טוב. שבת אסור לעשות שום מלאכה, ביום טוב התירו מלאכות של אוכל נפש, מלאכות מסוימות כמו שמפורשים בענייני הלכות יום טוב. אבל בכל אופן אחד מהמלאכות שהתירו זה לשחוט, לשחוט בהמה ביום טוב. אבל אדם רוצה להפשיט את האור של הבהמה, אז אומרת לנו על זה הברייתא, אין מרגילין ביום טוב. אל תבחר בדרך הקשה להפשיט את האור של הבהמה, למרות שאתה לוקח בחשבון, אולי כבר יצרת קשר עם אנשים מטווחים שמביאים אורות למקומות שמאבדים אותם, והם הזמינו אצלך אור למטרת נוד, למטרת חמד, שאתה צריך למעשה להפשיט את האור דרך הרגל, כמובן בצורה כזאת שהיא תהיה סגורה מכל הצדדים. אסור לך אבל לעשות את זה ביום טוב, לעשות כזה סוג של הפשט. למה? זה עבודה מאוד קשה, כמו שתכף נראה, וזה עבודה שלא קשורה לאכילה של יום טוב, אז זה שלא לצורך, אז אסור. דבר נוסף, שאסור להפשיט דרך הרגל, כי היוצא בו אין מרגילין בבחור. גם בחור באלמום, שאפשר לשחוט אותו מחוץ לעזרה, עדיין אסור להפשיט אותו בצורה כזאת, הגמרא מבינה כרגע, שהיא ביזוי, זה ביזוי קודשים, כדאיינו לכאורה בקדושתו, ולא בפסולי המוקדשים. גם כזה קורבן שהיה בו מום, ולכן פדו אותו מקדושתו, גם שמותר לשחוט אותו לא בתור קורבן מבית המקדש, עדיין אסור להפשיט ממנו את האור בצורה כזאת שזה לכאורה ביזוי. בישלם היום טוב, הגמרא מבינה מה הסיבה שהברייתא אומרת שלא להפשיט את האור בצורה של מרגיל, דקטרח טרחה דלא חזי לי. כל הטרחה הזאת שהוא מוריד את האור בצורה יותר קשה, זה לא לצורך אכילה ביום טוב, זה בגלל שאולי הוא רוצה להרוויח יותר כסף על האור הזה. אז זה לא קשור ליום טוב, זה לא לצורך אוכל נפש, לכן אסור לתרוח את הטרחה הזאת. אלא בחור, בעל מום, מן תנא, מי זה שסובר, כמו שאנחנו מבינים כרגע, שהוא נשאר בקדושתו גם אחרי שיש בו מום, למרות שלא שוחטים אותו בתוך העזרה, ולכן אסור לזלזל בו ולהוריד ממנו את האור בצורה כזאת. אמר רב חסדא, בית שמאי היא. אנחנו מצאנו שדעת בית שמאי סוברים שגם אחרי שהבכור יש בו מום, עדיין הוא נשאר בקדושתו קצת. דאמר, אין מאכילין אותו, בכור בעל מום, לנידות. נידות שהטומאה יצאה מגופם, וכל סוגי הטומאות שהטומאה יצאה מגופם, אסור להם לאכול מבשר של בכור בעל מום עד שהם נהיים טהורים. אז אותו דבר גם, לכאורה, אסור להוריד את האור, אפילו שהבכור הזה יש בו מום, בצורה של ביזיון. ומי זה שסובר? ולא בפסולי המוקדשים, שאסור להפשיט את האור דרך הרגל בצורה שהיא קצת בזויה לכאורה, מנתנה. אמר רב חסדא, רבי אלעזר ברבי שמעון היא. זה דעתו של רבי אלעזר ברבי שמעון, שהוא סובר, שגם שהיה פה קורבן, שנהיה בו מום, פדו אותו מקדושתו, וכבר שחטו אותו, עדיין יש לו קדושה. עדיין יש לו קדושה, וזה דעה מקורית כמו שמיד נראה. דתנן, אמר רבי ברייתא. היו לפניו שתי חטאות. איך יש לבן אדם שתי חטאות? למשל, הוא עשה חטא, למשל חילל שבת, הדליק אש בשוגג, והלב שלו ממש לא רגוע. איך עשיתי דבר כזה? איך הכעסתי את הקדוש ברוך הוא? ואיך התרחקתי מהקדוש ברוך הוא? והוא רוצה להביא קורבן חטאת. נפלא. אבל הוא כל כך אוהב את הקדוש ברוך הוא, והוא אומר, רגע, ואם קורבן חטאת אחת בדרך, יקרה לה משהו וכל זה, אני אפריש. הוא אומר, שני קורבנות חטאת, כל אחד מהם יהיה לאחריות של השני. אז יש לו פה לפניו שתי חטאות. אם אחת תהיה במום או תמות, אז החטאת השנייה תהיה בשביל קורבן. ואחת, תמימה. כנראה שהחשש של אותו אדם התקיים באמת, ורק אחת נשארה לו שלמה, ואחת, השנייה, נעשתה בעלת מום. אז יש לו כאן כרגע שני חטאות. שתי חטאות, חטאת אחת תמימה בלי מום, וחטאת שנייה יש במום. מה עושים עכשיו? אז דבר ראשון, מה שצריך לעשות, תמימה. תקרב את התמימה, הוא מקריב קורבן, ובעלת מום תיפדה, הוא יפדה את הקדושה של הקורבן הבעלת מום. מה עושים עם הכסף הזה? שמים את זה בקופה מיוחדת שהיה שם בבית מקדש, שהייתה נקראת נדבה, ושם היו שמים את הכסף, וזה למעשה מה שעושים. עכשיו, נשחטה בעלת מום, אם שחטו את הבהמה הבעלת מום, אז הנה יש לנו פה פסולי המוקדשים, שפדו אותם, ועכשיו שחטו אותם. אם היא נשחטה עד שלא נזרק דמה של תמימה, אם שחטו אותה לפני שנזרק הדם של הקורבן האמיתי, הקורבן חטאת השלם בלי המום, מותרת אפילו באכילה. פסולי המוקדשים, נשחטה, מותרת באכילה. אבל אם היא נשחטה מי שנזרק דמה של תמימה, אם המתינו מלשחוט את הפסולי המוקדשים עד שכבר זרקו את הדם של הקורבן חטאת, אז זאת אומרת שהחטאת הזאת של פסולי המוקדשים זה חטאת שנתכפרו בעליה. מה זה חטאת שנתכפרו בעליה? קורבן חטאת שבעלי החטאת כבר התכפרו בקורבן חטאת אחר. אז היא אסורה בענה. אז אסורה בענה כמו חטאת שנתכפרו בעליה. רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, אפילו כבר שחטו את הפסולי המוקדשים. שחטו את הפסולי המוקדשים. לפני שנזרק דמה של הקורבן חטאת השלמה. שבמקרה הזה אמרנו, ולפי הדעה של תנא קמא, שבעלת מום מותרת. בעלת מום מותרת, כי שחטו אותה קודם, שחטו קודם את הבעלת מום. בכל זאת אומר רבי אלעזר ברבי שמעון, לא. אפילו בשר בקדירה, סיימו לשחוט את הבהמה, עשו את המליחה, כל התהליכים, כבר הכינו את הבשר עם תבלינים, הכל, שמו אותו בתוך הסיר כבר. ועכשיו שחטו את הקורבן השלם של החטאת בבית המקדש, בכל זאת יש לה בשר שבסיר דין של חטאת שנתכפרו בעליה. כי עדיין יש בבשר אחרי שחיטה קדושת חטאת. אסורה. אז אם כן רואים מכאן שיש דעה של רבי אלעזר ברבי שמעון, שאפילו אחרי שחיטה של פסולי המוקדשים הם עדיין בקדושתם, וזה מסביר לנו גם למה אסור להפשיט את האור שלהם, בצורה בזויה, כי גם אחרי שחיטה עדיין הם בקדושתם. עכשיו למעשה יש לנו כאן בכור בעל מום ושאר קורבנות פסולי המוקדשים בעלי מום, וכל אחד מהם מביאים דעה אחרת שרואים משם שגם אחרי שחיטה הם עדיין בקדושתם. נשאלת השאלה, למה צריכים לכל אחד מהם לבכור דעה בנפרד ולפסולי המוקדשים דעה בנפרד? ורב חיסדא, שהוא אומר שמדובר כאן בבכור, כמו דעת בית שמאי, שסוברים שבכור אחרי שיש בו מום, עדיין יש בו קצת קדושה, ההוכחה היא מזה שהם סוברים שזה אסור לנידות באכילה, למרות שזה בכור בעל מום. אם כן, לוקמה כולה כבית שמאי. למה רב חיסדא מצד אחד, בעניין בכור בית שמאי, נכון, אבל מה הראיה של פסולי המוקדשים שאחרי שחיטה הם עדיין בקדושתם? רבי אלעזר ברבי שמעון סובר ככה. רגע, מי אמר שבית שמאי לא סוברים ככה גם בשאר פסולי המוקדשים שאמרות שיש בהם מום והם נשחטו, הם עדיין קצת בקדושתם? למה אתה צריך להגיע לדעה נוספת? עונה הגמרא, דילמה, תכן שבית שמאי מדברים רק על בכור ולא על שאר פסולי המוקדשים. לכן בפסולי המוקדשים אני מביא דעת רבי אלעזר ברבי שמעון. כי דילמה, עד כאן לא כאמרי בית שמאי שגם אחרי שחיטת הבכור הבעל מום הוא עדיין בקדושתו, אלא בכור דקדושתו מרחם. אתה יודע מה המשמעות של הקדושה של בכור? מרחם, אף אחד לא הקדיש אותו, הוא כבר קדוש. הוא נוצר קדוש. לכן, גם אחרי שיש במום, הוא עדיין בקדושתו. אבל פסולי המוקדשים נולדו כמו כל הבהמות. דאין קדושתן מרחם. אולי נאמר לא, אולי הם לא יישארו בקדושתם אחרי שחיטה, בשביל זה בא רבי אלעזר ברבי שמעון ונרתם להוכיח שזה גם בקדושתו אחרי שחיטה. שואלת הגמרא טוב, ולא כמו כולה כרבי אלעזר ברבי שמעון. אם רבי אלעזר ברבי שמעון מביא לנו הוכחה לגבי שאר פסולי המקדשים שהם עדיין בקדושתם גם אחרי שיש בהם מום וגם אחרי שהם נשחטו, אז גם בחור תגיד שהולך לפי דעתו של רבי אלעזר ברבי שמעון, שברגע שיש לו מום, אנחנו נאמר שיהיה בו עדיין את הקדושה, ויהיה אסור להפשיט ממנו את האור בצורה בזויה. עונה הגמרא דילמה, עד כאן לא כאמר רבי אלעזר ברבי שמעון אטם, אלא פסולי המוקדשים דאלימי למתפס פדיונם. בפסולי המוקדשים יש קדושה יתרה יותר מאשר בחור. אפשר לקחת פסולי המוקדשים, לפדות אותו, לקחת כסף ולהגיד שהקדושה של הפסולי המוקדשים תעבור לכסף, והיא תעבור. זאת אומרת שלקדושה יש כוח לעבור ממקום למקום. לעומת זאת בבחור אי אפשר לפדות אותו. הקדושה אין בכוח לעבור ממקום למקום, זה מראה על חולשה מסוימת של קדושה. אז אם כן, אולי נאמר שרק בפסולי המוקדשים שהקדושה היא כל כך חזקה, לכן גם אחרי שחיטה עדיין יש בקדושה ואסור להפשיט אותה בצורה בזויה. אבל בחור בעל מום שהקדושה שלו קלה, דלא אלים למתפס פדיונו. הרי אין מושג לפדות בחור בעל מום, כי ברגע שיש בו מום אפשר כבר לשחוט אותו. רגע, איך? איך אתה שוחט בחור בעל מום? פדית אותו? לא, לא פדיתי אותו. רגע, אבל הוא היה קדוש, לא? עזוב, בסדר, הסתדרנו. התורה מתירה לי לשחוט אותו גם בלי לפדות. זה קדושה לא כל כך חמורה, אפשר לאכול בלי לפדות? אם כן, אנחנו רואים שהקדושה של בחור פחות, אז אולי אפשר גם אחרי שחיטה להגיד שיהיה אפשר להוריד את האור גם בצורה לא הכי מכובדת. לא, אז אחרי אנחנו צריכים לדעת בית שמאי שאומרים, מה, אתה מדבר על בחור, אתה יודע איזה קדושה יש לו אחרי שחיטה? אסור לאדם שיצא טומאה מגופו לאכול ממנו, אפילו שהוא בחור בעל מום. אם ככה, אני גם מבין שאני לא יכול להפשיט את האור בצורה בזויה. שואלת הגמרא, ורבי אלעזר ברבי שמעון, הוא הרי סובר שפסולי המוקדשים, הקדושה שלהם חמורה, שאפילו אחרי שחיטה, אחריהם שהם כבר נמצאים בתוך הסיר, עדיין הם בקדושתם, שיש בהם דין של חטאת שנתקפו בעליה, כמו שראינו קודם, אבל לא משנה, הרעיון הוא שעדיין הם בקדושתם אחרי שחיטה, מבחילת לי לרבי אלעזר ברבי שמעון, מה שהמשנה אומרת, משנה, סתם משנה, מה יכול, הוא חולק על הסתם משנה הזאת, משנה אומרת, כל פסולי המוקדשים, כיוון שהקדושה שלהם כבר לא כל כך בחומרתה, אפשר למכור את הבשר כמו שמוכרים בשר רגיל, נמכרים באיטליז ונשקלים בליטרה, במשקולת, אלמה, מה אני רואה מפה? דכיוון דאיקה רבך להקדש, הוא מביא פה משהו יפה, מכיוון שאתה רואה שהמשנה שלנו מחפשת, אם יש אפשרות להרוויח עוד כסף להקדש על ידי הפסולי המוקדשים, אפילו שזה בעצם מזלזל בקדושה של הפסולי המוקדשים, בשביל שההקדש ירוויח, זה שווה לנו את הזלזול הזה. לכן אנחנו אומרים, ברגע שיש לך פה קורבן שנהיה בו מום ופדו אותו בכסף, אז אתה יכול עכשיו את הבחור, את הקורבן הזה, שהוא פסולי המוקדשים כרגע, פדו אותו, אתה יכול לשחוט אותו באטליז ששוחטים כל הבשר הרגיל, לא בשר של קודשים. אתה יכול למכור אותו בשוק, אתה יכול למכור אותו במשקולת. למה? כי אתה תרוויח יותר כסף. רגע, אז אם כן, אולי גם תפשיט את האור דרך הרגל, ואז האור הזה יהיה יותר יקר, ואז אתה תרוויח עוד כסף. עכשיו, השיקול כאן הוא כמובן נלך עוד צעד. מה פירוש שאתה תרוויח, ההקדש ירוויח יותר כסף? ההקדש ירוויח עוד כסף מסיבה פשוטה. כי הרי כשפדו את הפסולי המוקדשים, מה אכפת להקדש אם תמכור אותו ככה, או שתמכור את האור שלו ככה, הרי את הפדיון כבר נתת. התשובה היא, כי ברגע שאנחנו לוקחים בחשבון, שאחרי שאנחנו פדים את פסולי המוקדשים, יש לנו אפשרות להרוויח עליו כסף, אז אנחנו נסכים לתת יותר כסף כשאנחנו באים לפדות את הקורבן. הערך שלו יעלה. אז יהיה פה רווח גדול להקדש, אז למה אתה לא לוקח בחשבון גם את הערך הגדול שעולה כשאתה מוכר את האור אחר כך במחיר יותר יקר, מכיוון שההפשט היה דרך הרגליים והשימוש של האור יכול להיות בשביל דברים נוספים. אלמה, המשלמה הגמרת השאלה, דכיוון דאיקה רבך להקדש, כי הרי אתה תפדה אותו ביותר כסף, שרי לי, אתה מתיר לו, אז למה שלא תתיר להפשיט את האור של פסולי המוקדשים דרך הרגל ואז יהיה רווח להקדש? אמר רב מרי ברד רב כהנא, מה שמשביח באור פוגם בבשר. הכיוון שאתה הולך הוא כיוון נכון. כמה שאפשר להרוויח להקדש זה באמת עדיף. אבל אתה לא מרוויח להקדש כלום. כי אם אתה מפשיט את האור בצורה שאתה מוריד דרך הרגל, אתה דוחק את הבשר בשעת ההפשט, והבשר נהיה יותר פחות משובח, ואז אתה תמכור את הבשר יותר בזול. אז רווח, באופן כללי, אנחנו לא מרוויחים כשאנחנו מוכרים, כשאנחנו מפשיטים את האור בצורה כזאת. אמנם האור יהיה יותר יקר, אבל הבשר יהיה יותר זול. אז לכן אנחנו לא מתירים, כי אין פה שום רווח להקדש. זה תירוץ אחד. תירוץ שני, זה תירוץ ישראלי. בארץ ישראל אמרו את זה. במערב המשמי דרבינה אמרי, מפני שנראה כעובד עבודה בקודשים. אתה רואה את הבן אדם הזה? לוקח בהמה שעד לא מזמן הייתה קורבן. קורבן קדוש, עם כל ההגבלות המיוחדות שיש עליה. ורואים את הבן אדם הזה, עכשיו קורא לאנשי מקצוע, בואו ותסתגידו לי איך אפשר להוריד את האור בצורה כזאת, ואומרים לו, הנה, תיקח פה, תלך שם. הוא מפשיט את האור של הבהמה בצורה מאוד מקצועית, כדי שתהיה ראויה אחר כך לעשות ממנה נוד, או כל מיני כלים, כלי קיבול, שהוא ירוויח יותר כסף. זה נראה כאילו הוא עושה עבודה בקורבן. אתה מבין באיזה בהמה אתה מתעסק עכשיו? זה בהמת קודשים. לכן אסרו לעשות את הצורה הזאת של ההפשט. תראו שלישי. עוד חוכמה מעניינת, רבי יוסי בר אבין אומר, גזירה שמה יגדל מהן עדרים עדרים. מה פירוש? חוששים שמה יתירו לנו מר למכור את האור לספקים שמחפשים אור משובח יותר, שהפשיטו אותו דרך הרגל. יפה? כמה זמן לוקח למצוא כאלה ספקים? אם יש לך סייעתא דשמיא, זה הולך צ'יק צ'אק, זה הולך מהר. אבל אם לא מצאת, לא, אם אכפת לי להשאיר בינתיים את הבהמה הזאת אצלי, עד שאני אמצא, ואז אני אשחט אותה, ואז אני אפשיט ממנה את האור, ואז בינתיים הוא יגדל ממנה עוד ולדות, וזה יש לנו בעיה, כי הוא יכול להגיע על ידי כל מיני מכשולות, הוא יגזוס את הצמר, הוא יעשה עבודה בבהמה הזאת, וזה אסור. לכן אמרו, תשחט אותו מיד, תפשיט את האור כמו שתפשיט, אל תפשיט את האור בצורה יותר מדי מיוחדת, כדי שלא תבוא להשהות את הפסולי המוקדשים. אומרת המשנה, כאן אנחנו כבר עוברים לעניינים רפואיים של הבכור. בכור שאחזו דם, שחולי מיוחד שיש לה בהמות, שפתאום מתרבה להם הדם ומנים מזה ממש בסכנה. מה עושים? הרפואה היא, מקיזים להם דם, ואז ברגע שמקיזים להם דם זה נרגע, והם נים בריאים בחזרה. עכשיו, האדם בא, ויש לו בהמה של בכור בעדר, והוא רואה שהבהמה הזאת, הוא מחכה שיהיה במום, כדי שהוא יוכל לשחוט אותה בכל מקום, לפי בית הלל מותר אפילו לבנם שהוא לא כהן לאכול מהבשר הזה. עכשיו, וגם פה יכול להיות מצב שזה הכהן בעצמו כמובן, שהוא קיבל את הבכור, זה רכוש שלו, מחכה רק שלבכור הזה יהיה במום, כדי שהוא יוכל לשחוט אותו, וזה הרבה כסף, זה בהמה שלמה. ופתאום הוא רואה שהבכור הזה נהיה במצב של חולי, והוא קורא לאדם שהוא מומחה ברפואה של בהמות, ואומר לו, אתה חייב להקיז ממן אדם, להוציא ממנה קצת מאדם, אחר היא תמות. הוא נכנס ללחץ מאוד גדול, הוא נכנס לחשש מאוד גדול. אז אומר לו רבי יהודה, אפילו אם אתה לא תקיז את הדם של הבכור, הוא מת, אין מקיזין לו דם. אין היתר להקיז דם במה שקדושת בכור, דברי רבי יהודה, למה? הטעם הוא מאוד פשוט, שמה מתוך זה שהוא יהיה בהול על זה שהוא מפסיד כסף, אולי יבוא להקיס דם, יגיד לו מי שמומחה ברפואה של בהמות, יגיד לו תראה, אתה חייב להקיס דם דרך העין, לא יודע למה שם זה הכי טוב, או שאתה חייב להקיס דם דרך האוזן, וזה מקומות שהם לא מתרפאים אחר כך, זה נהיה מום קבוע, ואסור להטיל מום קבוע בקודשים, לכן בתוך הבעלה הוא לא יחשוב מדי הרבה, אמרו לו אסור להקיס דם וגמרנו, ככה בן אדם יודע, אין מה לעשות ואולי יבוא להיקשה. וחכמים אומרים, בגלל אותה סיבה דווקא יקיז. איך יכול להיות שבגלל אותה סיבה יקיז? אומר, הבן אדם הזה מבועל, אם הרבנים יגידו לו, תשמע, אסור, החכמים תמיד כשבן אדם לא מסוגל לעמוד במשהו, הם ישר יודעים שבשעת הצורך הם יודעים להתיר גם. במקרה כזה, חכמים יודעים שאפשר להתיר, אז הם מתירים, כדי שבן אדם יבוא לשעת בעלה, יכול להיות שהוא פשוט מאוד לא ילך לשאול אף אחד, הוא יגיד, תראה, אני את הבחור הזה לא רוצה להפסיד, ויבוא ויעשה מום. לכן אומרים לו, לא, אתה יכול להקיז דם, אבל בוא תעשה את זה בצורה הנכונה. בוא תקיז במקום שלא יהיה בו מום. ובלבד שלא יעשה בו מום. כמו שאמרנו, המקום שעושה מום זה באוזן, או בשפה העליונה של הבהמה, או בעין, זה מקום ששם הם מקיזים דם, זה יכול לעשות מום קבוע. אז שלא יעשה במקומות כאלה. ואם עשה בו מום, הקיז דם וכן יהיה מום קבוע. הרי זה לא ישחט עליו. אתה לא יכול עכשיו לשחוט את הבהמה, זה לא נקרא שהבהמה נהיה במום. אלא צריך לחכות שיהיה מום אחר, ואז יהיה אפשר לשחוט את הבכור הזה. רבי שמעון אומר דעה שלישית, יקיז אף על פי שהוא עושה בו מום, למה? אני לא מתי לעשות מום בבכור הזה, לא שאכפת לי שיהיה לו מום, הפוך, אני מחכה לזה, כדי שנוכל לאכול את הבשר הזה לא בעזרה, בפרט כשאין בית מקדש, אין לי מה לעשות עם הבכור הזה כל זמן שאין בו מום. ברגע שנהיה בו מום, הכהן יכול לשחוט אותו ולאכול מהבשר שלו. בכל זאת, ברגע שהוא רואה שהבכור שלו נמצא במצב של חולי, שאם לא מהר יקיזו לו דם הוא ימות, מה שעכשיו כרגע מעניין אותו זה דבר ראשון להציל את הבכור, להציל את הכסף שלו. ולכן הוא מקיז דם, אפילו אם הוא מקיז דם במקום שעושה מום קבוע, רבי שמעון יש לו שיטה בכל השס. דבר שאינו מתכוון מותר, המשמעות היא, אם עשית פה מעשה, ואתה לא מתכוון למעשה הזה, למרות שהתוצאה היא מלאכה, זה מותר. אדם הולך עם עגלה של תינוק, והולך על גבי חול. ובינתיים, העגלה עשה מין חרישה בתוך החול. אז זה נקרא מלאכת חורש, לא? רבי שמעון סובר שזה לא נקרא מלאכת חורש, למה? דבר שאינו מתכוון, אני רוצה שהתינוק יעבור מצד אחד של השדה לצד השנייה, זה לא מעניין אותי מה קורה בינתיים בשדה. דבר שאינו מתכוון מותר, אז אותו דבר גם כאן. כשאני בא ואני עושה את הכזה, אותי לא מעניין שיהיה מום בבהמה, אותי מעניין שהבהמה לא תמות. לכן זה נקרא דבר שאינו מתכוון וזה מותר. הגמרא מביאה ברייתא שמביאה למעשה את כל שלושת הדעות שלמדנו במשנה ומוסיפה עוד דעה אחת נוספת. תנו רבנן, כאן למעשה זה דעתו של רבי מאיר, במשנה זה היה דעת חכמים. בחור שאחזו דם, מקיזין לו את הדם במקום שאין עושים בו מום, דווקא במקומות שאם יקיזו את הדם לא יהיה מום בבחור, ואין מקיזין לו את הדם במקום שעושים בו מום. דברי רבי מאיר, כמו שראינו שזה דעת חכמים שסוברים במשנה, שאם אתה לא תתיר לו להקיז את הדם במקום שאין עושה מום ומתוך הבעלה, על זה שהוא יכול להפסיד כסף, יכול חלילה לבוא לעשות הקזה במקום שעושה מום. וחכמים אומרים, זו דעה שלא הייתה לנו במשנה, אם אי אפשר לעשות הקזה במקום אחר, אף במקום שעושה בו מום הוא יכול להקיז דם, ובלבד שלא ישחט על אותו המום, אלא אם יש פה עכשיו מום קבוע בגלל שעשו הקזה דם, צריך להמתין שיהיה מום אחר שיקרה לבד, ועל סמך המום האחר יהיה אפשר לשחוט את הבחור בעל מום הזה. רבי שמעון אומר את אותה דעה שהוא היה לו במשנה, אף נשחט על אותו המום, כי זה דבר שאינו מתכוון ואינו מתכוון מותר. רבי יהודה אומר כמו הדעה שהיה לו במשנה, אפילו מת אין מקיזין לו את הדם. אומרת הגמרא, מתני לי רבי אלעזר לברי. רבי אלעזר הביא את המשנה לבנו ולימד את בנו, ואמרי לה רבי חייא לברי, ואז הוא אמר לו, דע לך, כמחלוקת כאן, אותה מחלוקת שיש, האם אפשר לעשות הקזת דם לבחור במקום שיכול להיות בו מום, או שאי אפשר, אותה מחלוקת, כך מחלוקת בחבית של תרומה. חבית של תרומה. מה ההלכה שם? מקרה מאוד מעניין. דתנן, חבית של תרומה שנולד בספק תומעה. יקבי רמת הגולן, כרמל מזרחי, איזה יקב שרק תבחרו. לתוך המחסנים ששם משמרים את היין המשובח, נכנס איזה יינן מקצועי מאוד, והוא בא לבדוק את החביות שם. אבל מה? מתברר שהוא היה תמה. הוא היה תמה ולא יודעים האם הוא נגע, באיזה חבית הוא נגע. לא יודעים. עכשיו, הנס היה שתפסו מהר שהוא תמה, ולא נתנו לו להיכנס למקומות הבאמת באמת יקרים של העינות הישנים מאוד, אבל ככה, כמה חביות הוא עבר, ולא יודעים עכשיו על החביות האלה, אם הוא נגע בהם, לא נגע בהם. מה עושים עכשיו? על זה בדיוק מדובר כאן. דתנן אומרת הגמרא, משנה חבית של תרומה. או, זה יותר מזה. זאת חבית של תרומה. ברגע שזה נטמע, אין מה לעשות עם היין. אם זה יין חולין, נטמע, טוב, תביא את זה לאנשים שאין להם בעיה עם תרומה, אנשים שטמאים בעצמם וכדומה. אבל אם זה חבית של תרומה, תרומה טמאה, אם היא נטמאה, מה שאתה יכול לעשות עם זה, זה אנשים שאוהבים את הריח של היין, אתה יכול להשתמש עם היין הזה לזילוף. לעשות ריח טוב במקום שהריח שם לא טוב. זה הדבר היחיד שאפשר לעשות עם יין של תרומה שנטמע. עכשיו, חבית של תרומה שנולד בספק תרומה. אדם נכנס, לא יודעים אם הוא נגע בחבית של התרומה הזאת. מה עושים? רבי אליעזר אומר, נכון, יש פה ספק אולי החביות האלה נטמעו, אבל אתה צריך עדיין להיזהר עליהם שאף אחד לא יטמא אותם מכאן אולי הבא. לכן, איך תיזהר? אם הייתה במקום התורפה, אם אתה רואה שנמצאת במקום גלוי ככה, ינחן במקום המוצנע, שים אותה במקום יותר מוצנע, כדי שמכאן ולהבא לא ייגעו בה טמאים. אם הייתה מגולה, בלי כיסוי, יחסנה, כדי שהיא לא תטמא. רבי יהושע אומר, תראה, מה תעשי עם היין הזה? אם הוא טמא, לפחות יהיה ראוי לזילוף. אם הוא טהור, אפשר לשתות אותו כהנים. אבל עכשיו שזה ספק, אין לך מה לעשות איתו. לכן מה תעשה? הפוך, תגרום לזה שזה כן יהיה טמא, כדי שתוכל לפחות לזלף את זה, להשתמש עם זה לריח טוב. אם הייתה מונחת במקום המוצנע, ינחנה במקום התורפה, מקום גלוי. אם הייתה מכוסה, יגלנה, תגרום לזה שזה יהיה טמא, אסור לטמא את זה בידיים, אבל אתה יכול לגרום לזה להיות טומאה, אז לפחות תוכל להשתמש עם זה במשהו. רבן גמליאל אומר, תראה, עם הרעיון שלך רבי יהושע, אני מסכים. אני מסכים שלא צריך עכשיו לשמור על היין הזה של התרומה, אבל מה? לדעתי לא יחדש בדבר. אל תעשה פה פעולה לגרום שזה יטמא. למה? יכול להיות שאליהו הנביא יבוא ויאמר לך, שאותו אדם לא נגע ביין הזה. זאת אומרת, זה לא בטוח שנגעו בו. וזה יין של תרומה, מה אתה תגרום לו להיות עמה? לכן אני סובר, אל תעשה כלום, לא יחדש בדבר. אומרת הגמרא, זה מה שבעצם כשרבי אלעזר או רבי חייא לימדו את הבן שלהם את המשניות, הם עשו הקבלה בין המשנה הזאת למשנה שלמדנו לגבי בחור שאחזו דם, אם מותר להקיס בו דם במקום שיכול להיות לו מום. מה העניין? מה הקשר? רבי מאיר כרבי אליעזר. רבי מאיר אומר, אל תעשה הקזת דם אם יהיה פה מום, גם אם בגלל זה אתה יכול להפסיד את כל הבחור. הוא סובר כמו רבי אליעזר, שהוא גם אומר, אל תגרום שהתרומה הזאת תהיה טמאה, למרות שאתה יכול להפסיד, שלא תוכל להשתמש מהיין הזה אפילו לזילוף. ורבנן, שהם אומרים שאם אתה צריך להציל את הבכור, אתה יכול להטיל בו גם מום, כרבי יהושע שמתיר לגרום טומאה, אם אני לפחות יכול ליהנות מהיין לזילוף. ורבי יהודה שאומר אל תיגע, אל תיגע, אל תקלקל, אל תתקן, כרבן גמליאל שגם אמר לו לגעת. אומרת הגמרא לו, זה לא דומה. ממאי, דילמה, עד כאן לא כאמר רבי עד כאן לא כאמר רבי מהיר, הכה. תמיד יש פה הכה, הטעם, אז יש פה שינויי גרסאות. אתה צריך לשים לב דבר נורא פשוט. הכה זה תרגום של המילה כאן. הטעם, הכוונה, התרגום של המילה זה שם. עכשיו, כאן כמובן מדברים על עניין של בכור. סכת בכורות, משנה פוסקת בעניין בכור. והטעם זה ענייני תרומה שנתמת. אז תמיד כשמדברים על עניין של בכור, אם כתוב את המילה הטעם, אז ישנו את זה להכה במגיעים. אז אנחנו נקרא ישר את ההגעה הזאת. בכל אופן, עד כאן לא כאמר רבי מאיר, כאן הגרסה זה הכה. לעניין זה לא לעשות הקזת דם על ידי שיהיה מום. למה? דקעביד בידיים, אתה עכשיו בא, בידיים שלך, מקיז דם, עושה מום בבחור. זה דבר שאתה לא יכול לעשות. אבל אטם, לעניין תרומה, לעניין תרומה שהיא כרגע תלויה, לא יודעים, תמאה, תאורה, אין מה לעשות איתה, דגרמה. מה אני אעשה בזה שאני אוריד לו את המכסה, אני מטמא אותו? מה אני עושה בזה שאני שם את החבית במקום יותר גלוי? מה, אני מטמא אותו? אני לא מטמא אותו, אני רק גורם לו שיעבור שם בן אדם טמא ויטמא אותו, בלי שהוא ידע או משהו כזה. אז אולי יקרא ביושע סביר עלי, אולי זה כן מותר לעשות. ועד כאן לא כאמר רבי אליעזר הטעם בעניין תרומה שצריך לשמור על היין, אלא שמה יבוא אליהו ויתארנה, אתה בטוח שזה באמת נטמא? אתה לא בטוח. אולי אליהו הנביא יבוא ויתאר, אולי תמצא במצלמות שבאמת הבן אדם לא נגע ביין הזה, אולי בסוף תמצא עד, בוא לא נלך כל כך רחוק של אליהו הנביא, לא בטוח שהוא כל כך רחוק, יהיה רצון שזה יהיה קרוב, אבל אפילו אפשר יותר קרוב, יבואו שני עדים ויעידו שהם ראו שהוא לא נגע. למה אתה מטמא? אל תגרום לזה טומאה, יכול להיות שבסוף זה בסוף יתברר שאף אחד לא נגע בזה בכלל. אבל הכה, פה לעניין בחור. די שוויק לי, מית, אם אתה לא תקיז לו דם, כולם פה אחד יודעים שהוא יכול למות מזה, והוא ימות. אולי, כרבנן סביר עלי, תטיל בו מום, לפחות תציל את הבחור הזה, תציל את הבשר. ועד כאן לא כאמרי רבנן הכה, שאפשר להטיל מום כדי להציל את הבחור, ולהקיז לו דם על ידי המום הזה, די שוויק לי, מית, אם אתה תשאיר אותו כך, הוא ימות. אבל הטעם, שמה יבוא אליהו ויתארנה. אז אולי, כרבי אליעזר סביר עלי, שאסור לגרום טומאה. ועד כאן לא כאמר רבי יהודה הכה, שיכול להשאיר, שאני אחת הבחור ולא יעשה לו כלום, דקעביד בידיים, כי אם אני אעשה משהו, אני עושה את זה בידיים. אבל הטעם, לגבי תרומה, יין של תרומה, גם אם אני אעשה משהו, אני לא עושה פעולה של לטמא את התרומה. אני רק גורם. דגרמה, אולי כרבי יהושע סביר עלי, שיהיה מותר לעשות את זה. ועד כאן לא כאמר רבן גמליאל הטעם, שצריך להניח את היין, להשאיר אותו ככה ולא לגעת בו. דשמה יבוא אליהו ויתארנה, לכן אל תטמא אותו עכשיו, את היין. אבל הכה, לגבי בכור, די שוויק למית, אם אתה תשאיר את הבכור הוא ודאי ימות, כרבנן סביר עלי, שכן יטיל מום בבכור כדי להציל אותו כשהוא אחזו דם. אז עולה בזה כרבנן סביר עלי. ועוד, דבר נוסף, הכה, בבכור שאחזו דם, ובקראי פליגי, הרי הכה בקראי פליגי, ואתם בקראי פליגי, זאת אומרת, כל העניין, האם אפשר לעשות מום בבחור, וכל העניין, האם אפשר לגרום תומה בתרומה שספק אם נטמאה, זה עניינים של פסוקים, זה בכלל לא קשור פה אחד לשני. עכשיו הגמרא בדף הזה תביא את הפסוקים לעניין בחור. דאמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן. רבי מאיר ורבי וחכמים נחלקו, האם אפשר להטיל מום בבחור. יש להם מחלוקת שם. האם מותר להטיל מום בבחור שיש בו כבר מום? האם מותר להטיל בו מום נוסף? יש ביניהם מחלוקת בעניין הזה. אבל שניהם מודים במחמץ אחר מחמץ שהוא חייב. גם אלה שמתירים לעשות מום בבחור שיש בו כבר מום, אבל הם סוברים שאם יש לי פה מנחה, הרי מנחות זה חלק מהקורבנות שהם מביאים בבית מקדש, זה לא בהם. מה הם מביאים את זה? מסולת, מהצומח. אז היו, רוב המנחות היו צריכים להיות מצה, דיינו לא חמץ. היה אסור לעשות עבודה במנחות אם הם נהיו חמץ. אז כולם מודים שאם כבר המנחה נהייתה חמץ, למשל לשו אותה ונהיה והחמיצה, כולם מודים שאסור עכשיו לאפות אותה. אסור לי לאפות חמץ, זה מחמץ אחר מחמץ. אחרי שכל בן אדם עשה מלאכה של לישה במנחה של חמץ, אסור לי עכשיו לעשות את האפייה במנחה של חמץ. ואם כן עשה, הוא חייב. דכתיב לא תאפה חמץ, וכתוב בנוסף, ולא תעשה, שם כתוב גם כן חמץ. אז זה שני לאווים שונים, אז עשו אפילו אחד אחרי השני. אותו דבר, שניהם מודים במסרס אחר מסרס שהוא חייב. נסביר רש"י, מסרס אחר מסרס, זה לא מדבר על קודשים. בבהמת חולין, נמי, אם קרת האחד הביצים, הוא חתך, ועדיין הם בכיס, הם לא נתלשו לגמרי. ובא חברו ונתקן מן הכיס לגמרי, והשליחן, שניהם יהיו חייבים. בזה גם רבי מאיר וחכמים מודים. במה הם נחלקו? בכל זאת רבי מאיר וחכמים. למה בזה שניהם מודים גם? דכתיב ומעוך וכתות ונתוק וקרות. המילה ונתוק סמוכה למילה וקרות. הם דורשים ככה. אם על קורת חייב, אם אדם קורת את הביצים, אפילו שהוא עדיין לא ניתק אותם לגמרי, הוא כבר חייב, על נותק לגמרי לא כל שכן שהוא חייב, מה צריכים לכתוב נותק? ודאי שהוא יהיה חייב, אם על קריטה לבד הוא כבר היה חייב. אלא מה זה בא ללמד? להביא נותק אחר קורת שגם הוא יהיה חייב. על מה בכל זאת נחלקו רבי מאיר וחכמים? לא נחלקו אלא במטיל מום בבעל מום, בחור שאחזו דם. והוא כבר בעל מום. האם מותר להטיל בו מום או לא? דרבי מאיר סבר שאסור. כתוב כל מום לא יהיה בו. כל מום. גם אם יש בו מום אחר, אסור לחזות לו עוד מום. ורבנן סברי שמותר. למה? כתוב, בפסוק הזה כתוב בהתחלה, תמים יהיה לרצון. אם הוא תמים, בסדר, אז על זה המשוך של הפסוק, כל מום לא יהיה בו. אבל אם יש בו כבר מום, אין בעיה לעשות בו מום אחר לפי דעתם. ורבי מאיר, מה הוא יענה? כתוב הרי רק על תמים יהיה לרצון, כל מום לא יהיה בו. היי, תמים יהיה לרצון, מה יביד לי? מבעי לי, למיותי בעל מום מעיקרו, שאם הוא נולד בעל מום, מותר להציל אותו על ידי, מותר להטיל בו מום. שואלת הגמרא, בעל מום מעיקרו פשיט אמר, אם נולד בחור ישר עם מום, אף פעם לא היה לו קדושה של קורבן. ישר היה בו רק שווי ממוני, ישר היה אפשר לשחוט אותו בתור חולין. אז דקלה באלמה, זה כמו עץ דקל, שאין בו קדושה של קדושת גוף. כן, יש הבדל בין קדושת גוף שאפשר להקריב על המזבח, לקדושת דמים שרק הערך שלו שווה, הערך שלו יש לו קדושה. אז כאן במקרה של בחור באלמום לא היה בו אף פעם קדושה שיכול להיות קורבן, אז זה יותר דומה לעץ דקל, בוודאי שיהיה אפשר לעשות בו מום. אומרת הגמרא אלא, למיעוטי שיעשו להטיל מום בפסולי המוקדשים לאחר פדיונן. קורבן שנהיה בו מום, לכן פדו אותו, אסור להטיל בקורבן הזה מום. סרקת החמינה, הייתי חושב שאסור, למה? הועיל ויסירי בגיזה ועבודה, במומין נמי ליצרו. נכון שפדו את הקורבן הזה כי נהיה בו מום, אבל אסור עכשיו לגזוז לו את הצמר. אסור לעשות בו עבודה. אז יש בו עדיין קדושה, אולי גם יהיה אפשר, אולי גם יהיה אסור לעשות בו מום. כמה שמלן שמותר. שואלת הגמרא ורבנן נמי, אכתיב כל מום לא יהיה בו. אז אם כן, למה הם אומרים שמותר להטיל מום אחרי שכבר יש מום בבחור? עונה הגמרא לגרם אודעתי, שאפילו לגרום מום בבחור תמים אסור. זה הכוונה כל. לא רק תעשה מום, לא רק שאסור לך לעשות מום בכוונה, התורה אוסרת, אלא אפילו לגרום שיהיה מום זה גם אסור. איך גורמים שיהיה מום? דתניא, מום לא יהיה בו, אם זה רק היה כתוב, אין לי אלא שלא ייתן בו מום בפועל. מניין שלא יביא דבלה, הכוונה תמר שהתייבשה, ובצק, או בצק, ויניחן על האוזן של הבכור, כדי שיבוא כלב, והוא יראה שיש כאן אוכל, ויוכלנה, ואז אוטומטי הוא גם יעשה מום באוזן. מאיפה יודעים שגם את הגרמה הזה יהיה אסור? תלמוד לומר כל מום, אחד מום בידיים אל תעשה, ואחד כל מום גם גרמה אל תעשה. זה מה שהם סוברים מהמילה כל, אבל הם לא סוברים שאסור להטיל מום בבהמה בעלת מום. עד כאן השיעור על דף למד ג'.